אז כאן רש"י ורמב"ם מדברים במונחים של ביטול כעפר, כעפר דהרה. מצטטים האונקלוס גם כן שלא תשביתו, שלא תבטלון, לא לגמרי בטוח, יש גם כן לא תשבית מלך לא תבטלון, שזה פשוט, שזה לא יעדר, אז זה פשוט היעדר, אז אני לא יודע מה זה בדיוק אומר. כלומר, לא צריכים להגיד שהביטול הוא, המילה ביטול באונקלוס זה מתייחס לביטול שלנו, אבל זה בהחלט אפשרי, אבל אני לא חושב שזה מופרך. תתעשות זה הפקר. הרמב"ן לוקח איזושהי גישה היברידית כזאת, שהוא לוקח משניהם, שנותן פתרונות מסוימות קלות לחלק מהבעיות בתוך המחלוקת. הוא אומר שבעצם המעשה הוא מעשה ביטול, אבל התוצאה היא הפקר. שבעצם מעיקר הדין, כל דבר שהוא אסור בנאה לא היה צריך להיות שלי. אבל אם אתה מחשיב את זה ורוצה ושומר את זה ומשה את זה הצלחה, אז התורה חיבה אותך בכל מקרה. והתורה התייחסה לזה כאילו זה שלך, למרות שאיסור הנאה כשלעצמו היה בדרך כלל מספיק להרחיק את זה ממך, והתורה וחידשה, אם אתה רוצה להחזיק את זה, אז נחייב אותך על זה. אם אתה מכריז, בעצם אני לא מעוניין בזה, הסיבה שאני לא מתפטר מזה בגלל שנמאס לי מכל הנקנות בפסח, ונגמר לי החמצן ואני רוצה לטייר, ואז אני אגיד, אני לא מחשיב את החמץ, אז זה מספיק. אבל מה זה מספיק, מה זה עוזר, אז זה הופך להיות הפקר. מה היתרונות וחסרונות לכל צד? אז מה קודמה בלגבי תעשות של הפקר? אז קודם כל בירושלמי, הלשון בירושלמי זה רק ביטול כעפר. מה שמאוד מעניין, אם באמת קוראים את התוספות והספרות של בעלי תוספות ודקדוק, מה שמאוד מעניין שבשלב ראשון גם רבן תם הוא שמר את הנוסח של לבטל ואבי כעפר דהרה, והוא לא העז לשנות את, את הנוסח. זה היה הנוסח המקובל אצלם. רק איזשהו שתי דורות, שלוש דורות אחר כך, שדברי רבן תם הפך להיות כאילו דברים קדושים, אז הכניסו לתוך, אם רבן תם אמר זה הפקר, למה אנחנו לא מזכירים את זה בביטול? ואז שינו את הנוסח. זה באמת תהליך מאוד מאוד מעניין, איך שהצעה והסבר הופך להיות חלק מהמארג הדתי אחרי זמן מסוים. זה דבר מאוד מעניין, וזה ממש מפורש. ובינתיים מתקשר מול הנוסח, ואז אתה מסתכל שהנוסח אצלנו שונה, מה הוא התקשר. היה לו נוסח של ביטול כעפר, ולכולם היה אותו נוסח. הוא הסביר את זה כהפקר ונאלץ לחיות עם הדוחק. אחרי שלב מסוים תקנו את הגרסה להתאים לתיאוריה של בינתיים. מה הבעיה? אין שום שמירה על שום דיני הפקר. יש הפקר, יש דרישות שהפקר שתעשה בפני גמול. בסדר, אז אולי זה לא מעיקר דין, זה דין מיוחד בתשומה. אוקיי, אני לא אומר שאין פתרונות, זה הבעיה. מה קורה לרבי יוסי? רבי יוסי סבור שהפקר אינו הפקר עד שהגיע לשוט זוכה. אין לו ביטול, רבי יוסי חולק על ביטול חמץ. זה כל מיני קשיים טכניים במהות ויישום דין הפקר. היתרון הגדול שאין שום חידוש למה זה פועל. אם אתה פותר בעיית הפקר, זה חלות ידועה וברור למה חמץ הפקר אני לא עובר בגלל שהוא לא שלם. וזה באמת יתרון גדול לרבן תם, שבעצם אין שום חידוש. הוא מסתמך על מושג קיים וברור. לרש"י ולרמב"ם הדבר הוא באמת קצת מוזר. מה ההכרזה הזאת? אני רואה, אתה יודע את הסיפור על כמה חסידים התגדלו וכולם סיפרו מה יפסמה לרבי שלהם. אז חסיד אחד אמר, אני אקצר את כולם, רק את שניהם. חסד אחד אמר, רבי שכוח גדול פעם היה על רכבת בערב שבת, והוא אמר שמה להגיע לפני שבת, ובאמת הייתה קפיצת הדרך והרכבת הגיעו את החסידים האחרים. חסידה אחרונה אמרה, הרבי שלי הכי גדול מכל, מה קרה? היה ברכבת כניסת שבת, אמר אי שבת, וזה לא היה שבת, והוא המשיך לנסוע. זה גם, מה זה אייס חמץ? מה הקטע? זה לא חמץ. מי שיכריז על חזיר שזה לא חזיר, חמץ הוא חמץ. זה מאכלות אסורות בפסח, אז מה אייס חמץ כך? מה זה פועל? מה שנראה לי זה באמת להגיד משהו הפוך. האיסור של בעל ירוע, אמנם אולי יש לנו כמה דברים דומים, זה קצת מוזר. בדרך כלל איסורים בתורה חייבים איזושהי פעולה. אסור לי לאכול משהו, אסור לי לקקע את הגוף, אסור לי כל מיני ביות, יש כל מיני פעולות שנסורות אולי. זה לב שבמעשה די פסיבי. אז כאן יכול להיות שהתפיסה היא על החזקת חמץ, על השיית חמץ אצלך. הוא אומר לי על ידי הכרזה, אני בעצם אומר, זה לא שאני שומר חמץ, זה שאין לי זמן להיפטר מזה, שאני באמת בעצם לא מעוניין בזה, ואני לא משה את החמץ, זה רק יותר מדי כאב ראש לנקות. אז אני לא מנקה, אבל אני לא משה את החמץ. וכאן אני אומר, בעצם זה לא כל כך חידוש בהגדרת חמץ, בהגדרת החפצה, זה אמירה לגבי היחס שלי על החמץ. ובהגדרה מחודשת וקצת מצמצמת של בעל ירוע, אולי אפשר בקלות להגיע לנקודה הזאת. ראיות בגדול גישה הזאת, זה דבר מעניין שזה קצת הפוך, אבל מבחינה הגיונית אני חושב שאפשר להגיד שזה שווה. רשי מפרש מה זה, גם נגיד זה עוד מעט, מה זה שם ימצא גלוסקה יפה? למה צריכים גם בדיקה וגם ביטול? אז רשי אומר ששם ימצא את החמץ, אז אחרי זה היה צריך למספיק, זה סיבה שאתה אני בודק אחרי ביטול, אז סליחה, שאני מבטא אחרי בדיקה שאולי אני אמצא חמץ. למה תקנו בדיקה? כדי לוודא שאין חמץ. אבל עכשיו אומר משהו אחר, שבגלל שזה יפה והוא כנראה מדייק מהביטוי גלוסקה, והוא ישה את זה מלשרפה. עכשיו למה צריך השיהוי? למה זה עצמו לא בעייתי שיש לו חמץ בבית? אז כנראה לפי רשי, אם הוא רץ לשרוף את זה מיד, מי שמצא חמץ בפסח ורץ ומיד שרף, כנראה הוא לא עובר. למה? אז כנראה לפי רשי, בעצם החמץ שאין לי ידוע לא עוברים. אם שורפים, כמובן, אם שורפים את זה מיד, אם אתה משהו. אז זה באמת מאוד מחזק את הרעיון הזה, שזה לא עניין שבתוך ה... מי שהיה עושה רשימה של נכסים של האדם לחברת ביטוח והיה כולל הקופסה של הטריות, זה לא מספיק, צריכים שזה יהיה ידוע לו כדי שיובדר כמשה. הוא אומר, אם היה מוצא איזשהו ביסקוויט מגעיל ויבש והיה זורג את זה מיד, אז לא היה עובר, אבל בגלל שהוא מצא איזשהו גד שוקולד שבת והוא ככה זה בעל תשחיס לזרוק מיד, אז הוא שוקל מה לעשות, על אותו רגע הוא עובר, אבל לפני כן לא עובר. זה מוכיח שבעצם ההשעיה זה בעצם האיסור. הרמב"ם זה מקרה בדיוק הפוך, אמנם זה לא בכל נוסחות, אבל בנוסחה ישנה שחלק מנוסחי כלים אומרים שביטול לא חל על חמץ ידוע, זה רק החמץ שאינו ידוע. אז זה גם כן אני חושב חותר לאותו רעיון. אני יכול, אם יש חמץ שאיכשהו פספסתי ואני לא יודע איפה הוא, ואומר, תשמע, עבדתי כל הבית, בסדר, הילד שלי יחביא שיהיה לו סליק של עוגיות במקרה שאני יודע, נאצים פולשים לארץ ישראל או משהו, שיהיה לו לפחות מה לאכול, או לא יודע אם הוא פוחד מנאצים או מאמא שיכול לכל הממתקים בבית, אבל איך שיש לו, הוא מתכונן שיהיה לו סליק כדי להצחה, אז זה הוא יכול לבטל. אבל דבר שאני יודע, שמלא לחמים ועוגיות בתוך המטבח, אז אני אומר, זה כלכאפה, זה בדיחה. אז זה גם כן, ההכרזה היא יותר גילוי של יחס מאמירה משפטית. בגלל שזה גילוי יחס, אז כאן אני אומר, זה רק אם אתה לא יודע. בואו, יש דעה אחרת שהיא קצת מעניינת, שאולי כי היא קצת נוגעת לזה, או פחות תפסת זה אחרת. ואגב, צריך להביא לו אמר ביטול, ביטול, זה משהו, זה מבטל למילול חמץ. הוא משפיל לאחר, אז לא שם זה מעניין, שהוא מבטל למילול חמץ. ובואו נקבל את הפנשיין. וכיוון דה בטלי, תולו עבר עליי. ויאף אגב, זה איתה ברשותי. אפילו שזה שייך לו, משום זה אחר בים החשב. אם כן יהיה מותר בהנאה ואפילו בפסח. אז כאן הוא מעלה את השאלה, למה זה, אחרי שאני מבטל זה, למה זה לא מותר בהנאה? דיבש לו מאכילה יאכלי היעבדי תאלי. זה אומר, גם אכילה עקרונית הייתי מתיר. אבל אני לא יכול להתיר אכילה, בגלל שאילו הייתי מתיר אכילה, האכילה עצמה זה ביטול של הביטול. זאת אומרת שאני מתאר לסבא. בהנאה להבינם כאפר אפרו מי אסור בהנאה ומיד הנאה מלובר בבעל ירו בעל מימצא. עכשיו למה אמר המחלב הוא קצת אני מסתיים הוא בעצם דוחה רשי ורמב"ם לטובתו עושה בגלל הקושיה הזאת אבל הוא ודאי תופס ומבין דברי רשי ורמב"ם שזה התייחסות לחפצה והגדרת החפצה כבטל ומה הוא תהיה השפעה לגבי הנאה ואולי אכילה במכתם הוא דוגר בשיטת רשי ורמב"ם והוא שואל את השאלה הזאת לגבי אפילו לגבי אכילה אוקיי, אז זה באמת בנקוד לזה, אבל כמובן הוא משאיר את זה כשאלה, כבעיה שזה לא מוזבר כמובן ידוע לנו שכאילו עוברים החמיץ ידוע אז אני חושב שהפתרון אמר לך והבין מה שברם לא כמו שאני מציע אבל ההצעה שלי אני חושב שזה מסתדר את הבעיה יש כמה מקרים בסוגיות וחמץ בשמי קורה מתחת למפלת כל מיני חמצים כאלו שהם לא נגישים, וגמרא אומרת בבטלות בליבו ודיו. הרן בא והוא היה לו את הגרסה ברמב"ם כנראה שהחמץ ידוע אי אפשר לבטל. הוא אומר מה פתאום? הגמרא מדברת על חמץ בשמי קורה. האדם רואה את זה. מתחת מפולת וכל מיני מקרים אחרים שהוא הולך לעשות את פסחה והיה עיסה בתוך ביתה וכל מיני מקרים שמבטלות בליבו ודיו. כשיש לו את זה, זאת אומרת, זה מוכיח שגם חמץ ידוע אפשר לבטל. מה שנראה לי, הפתרון לזה, זה באמת באותו מהלך מחשבה. אין פה זה את הכתוב שחמץ ידוע אי אפשר לבטל. בעצם אני ידוע, יודע מן החמץ ושומר אותו, אז הביטול הזה כאילו אותי מעשה מבטל למחשבה. אבל כשיש לי מצב שיש איזושהי בעיה אובייקטיבית שחזל הצדיקו שאני לא אשרוף את החמץ אז כאן עובדה שאני שומע זה לא בגלל שאני רוצה את החמץ אם החמץ אז אם יש לי חמץ במקרר במגירה של לחמים בארון של כל העוגיות אז אני מגלה יחס מסוים שם אני שומע את האוכל שלי אבל אם יש לי חמץ מתחת למפות, למה אני לא מסלק אותו? כך שאין לי כוח לפנות את הקיר של נפה. אין לי סולם להגיע לשמי קורה. אז ממילא, אמנם זה ידוע, אבל לא ממש, כלומר, הידיעה אינה משפיעה על היחס, ואני עדיין יכול להכריז, לא רוצה באותו דבר, אני רק לא מבאר, בגלל ש... אין לי סולם מספיק גבוה ולסחוב מהשכנים ולהתחיל לפנות כל האבנים מגימל תפחים, אין לי כוח לזה. אני חושב שזה הפתרון, ובאמת בוודאי אפשר לקבל דברי הרמב״ם שאי אפשר לבטל בחמץ ידוע. כן, עוד ראיות זה מה שאמר, אז רש"י אומר שלא עוברים בחמץ ידוע, זה כבר הזכרנו. בתוספות יש דבר מעניין, די אפילו יותר קיצוני, שחמץ שאני עתיד לבערו אני לא עובר. אם יש לי כאן הבנה לבאר אפילו בעתיד, אני גם כן לא עובר. כן? זה כמובן יותר מקיף מרש"י. הבעלית מציין שאין שליחות לביטול, יש דרכים שונות להסביר את זה, אני לא אומר שזה הדרך היחידה, אבל אפשר להגיד בפירוש, גם כן, מה שאף פעם לא הבנתי, למה צריכים שליח? צריך שליח לתת גט, אם אני לא שם, אז אני רוצה שמישהו ייתן גט לאשתי, אז אני אומר שליח, בסדר. אני רוצה להפיש תשומה, אבל אני לא יד הפחות, אני שולח מישהו. למה אני צריך לשלוח שהוא לעשות ביטול? למה שאני לא אבטל? זה יותר קל לעשות שליח ביטול מלהגיד שזה בטל, לא הבנתי מה הקטע, אבל בסדר, זה שאלה אחרת. אז כאן יכול להיות שזה בגלל זה, זה גדול יחס. אני לא יכול, אם זה היה פעולה משפטית כלשהי, אז אני יכול להביא את זה לשליחות, אם זה קניין, אם זה הפרשת תרומה, אם זה גט, קידושין, קניין. אבל גילוי יחס, שאני מחשיב את זה כעבר, זה צריכים אדם עצמו להגיד שהוא לא מחשיב את זה. זה לכאורה גם כן הפתרון. הר"ן אומר חלק מהסיבה אולי שהמבטל צריך שיבדוק שמה לא בטלו לבלב שלם, ובגלל שואל מה זה דברים שבלב, אז למה מי שמבטל זה אפילו משפה מחוץ, למה אני לא אומר? אני עושה קניין ואני אומר הדעת שלי הייתה רק להקנות על מנת לעלות לארץ ישראל, שאני אומר אמרת, זה לא היה חלק מהסכם. אז כן, יכול להיות שפתרון זה בדיוק זה. אם זה היה החלת חיוב או משפטי הלכתי, אז כאן אני הייתי אומר דברים שבלי בין המדברים, אני לא מכניס תכנים ומשמעות להכרזה משפטית שהוא לא אומר. אם אתה אומר את זה, אתה אומר את זה. אם אתה לא אומר את זה, זאת ההלכה שמה שאתה אומר מתגבר על מה שבסתר לבך. אתה קונה, אתה מקדש, אומר, לא הייתי מקנה, אילו הייתי יודע, אם לא אמרת, אז לא נכנס לתוך הסכם. אז זה רק בדינים משפטיים. אני מדבר על יחס, וזה רק גילוי למחשבה, בעצם הדיבור לא חלות הלכתית, אולי יש דינים קצת שונים לדברים שבאמת. דיברנו על הבעיות והיתרונות בין רש"י לרבנתם. במובן מסוים הרמב"ן באמת רוקד על שתי החתונות. מצד אחד, רק להזכיר, הוא בעצם אומר מעיקר הדין זה היה צריך להיות הפקר רק בגלל איסור הנאה, מה שהתורה רק חייבה אותי ועקפה את הדין במקרה שאני מעוניין לשמור. אם אני מכריז אני לא מעוניין, אז זה הוצא. אוקיי, אז הרמב"ן בעצם, אז אנחנו שאלנו על רבינו תם, מה קורה עם דיני הפקר? אז בעצם הרמב"ן עוקף את זה. התוצאה היא הפקר, אבל הפעולה אינה הפקר. הפעולה היא החשבה. העובדה שזה אסור בהנאה, זה מה שמוציא את זה מרשותו. אז אין לו בעיות שהפעולות הפקר. זו לא פעולה של הפקר. גם כן השאלה של רבי יוסי לגבי מי שמפקר שדה, כן אומר, לא, זה אדם שמפקר, זה אין זוכה עד שיגיע לשום זוכה. כאן ההפקר פועל מדין איסורי הנאה, וכאן אין מגבלה כזאת, זה אסור הנאה, זה מופקר גם לפני מי שזכה בו, וזה לא קשור למחלוקת רבי יוסי וחכמים, לא צריכים לפני שלוש. גם השאלה ששאלנו על רש"י ורמב"ם, מאיפה הם לוקחים את זה, שאדם יכול להכריז על חמץ כאיס חמץ, שזה הותר. אז אנחנו מצאנו דבר, אני חושב שזה סביר, אבל זה בכל זאת החידוש. ובן אדם אין שום חידוש, בגלל הפקר זה ידוע שזה אינו בשיטו, אין סיבה שיבוא בעל יורה, הרבן מאמץ ומקבל את היתרון הזה מתעצבא. בגלל שיש לו חידוש בתהליך, אבל ברגע שזה הפקר, אז זה מסתמך על דין מוכר לנו, שדברים שלא שייכים לי, אני לא יהיה ברור שאני לא אעבור. אז במובן מסוים, הבעיה בתהליך שהקשינו לפי רבנותם, לא קיים בפי הרמב"ן, ההשוואה לדיני ההפקר בכל תרקולה לא שייך כאן בגלל שזה תהליך שונה. מצד שני, הרמב"ן מאמץ את התוצאה של ההפקר שמסביר למה אין בעל יורה והוא לא נזקק בכל המהלך שלו. אוקיי, רק שאלה קטניות להשלים איזושהי תמונה. בדרך כלל הבינו שגלוס היפה זה שם הבעל יורה דווקא בקיסאים. למה בדיוק? אולי בגלל שזה השיעור שם יבוא במחלון, נראה עוד מעט זה אחד מהצעות של הרב שבעל יורה זה כן גזירה מדרייתא שאני לא יבוא לאכול, אז זה ברור זה חפץ של אוכל. יכול להיות שזה שיעור חשוב, שזה בכל זאת יחידת האוכל. זו שאלה מעניינת, האם לגבי חפצים, לא רק לגבי פעולת אכילה, אבל גם חפץ של אוכל, האם יש שיעור כזית? יש סיפור גדול בשיעור בקבלת תומה והתאמות. בדרך כלל שם כזית לא נכנס, כביצה. או לא, אין זה אחת שאולי זה כזית, אבל אוקיי, אז זה בגדול, זה קצת חידוש בהגדרת החפץ, זה דין של כזית. יש דיון מאוד מעניין באחרונים לגבי איסור חצי שיעור בבעל יורה. אז יש הרבה אחרונים שאומרים רק באכילה יש איסור חצי שיעור, בגלל שזה חזי לצטרופה, והם מבינים חזי לצטרופה של אולי אני אכול עוד חצי שיעור. זה לא הכרח, אני חושב אפילו שזה לא סביר, אבל לכאורה זה דין אחר, בגלל שזה אם זה היה אפס, או שם כל אפס זה אפס. אז צריכים להגיד שיש משהו כאן, יש משהו פגום באכילת חצי זית, שאני עושה את הפעמיים, אז נגיד לזית שלהם. לגבי נקודה הזאת, אפשר להגיד אותו דבר בבעל יורה. בבעל יורה זה בכזית. חצי מזה הוא גם כן דבר אחר, שאילו זה היה בסדר גמור, אז החזקת שניים מהם הוא לא עושה. אבל הם מבינים חצי צטרופה ממש כאולי, אולי יאכלו. דיברנו על זה, נכון? מבטלו בליבו, אז כאן יש דיון בראשונים, האם מה הכוונה בליבו? הביטוי הזה חוזר על עצמו, האם זה באמת די בהרהור, או מבטלו בדיבור, בליבו זה גם כן דיבור, וממציאים כל מיני מקרים אחרים. לפי, רק שתדעו, לפי מה שאני ציינתי, שזה בעצם גילוי יחסו לחמץ, אפילו אם זה בדיבור, הביטוי מבטלו בליבו מאוד מאוד משתלב עם הנקודה הזאת, שזה באמת קשור ליחס של האדם מחמץ. אוקיי, כאן יש מחלוקת שנייה גדולה, שזה מוכר לכל מי שהתחיל פסחים, אפילו לא גמר, זה ממש בהתחלה כל הראשונים, מי שלא שרד את הרן הארוך, אבל בסדר? כן, למה צריכים שניהם? אוקיי? אז כאן רש"י אומר שהביטול זה מצוות עשה של תשביטו ובדיקה שלא יבוא בעל יורה. תוספות חושב שביטול, כמו שאומרים, זה הפקר משום בעל יורה. בדיקה זה שלא יבוא גזירה שמה, שלא יבוא לאכול. הר"ן יש לו גישה מעניינת, הוא אומר בעצם אחד משניהם מדאורייתא. תקנו שניהם, דרבנן הוא לתקן שניהם. ביטול, שמה לא, סליחה, בדיקה, שמה לא יבטל בלב שלהם, סליחה. בדיקה, שמה ימצא גלוסקה יפה, שזה נוסקה בגמחה. ברמב"ם יש נוסחה אחת, זה לא בכל נוסחה, זה בסדר נוסחה, שאמרנו שביטול וחמץ שני ידעו, ובדיקה וחמץ ידעו. אוקיי, רק כמה דברים על דיני בדיקה. ירושלמי יש איזה דין מאוד מאוד לא נהוג, אני חושב שממש ראוי להחמיר בו. ירושלמי אומר שמבואות שבדוקות מנותר, והיו בודקים לחמץ, כלומר היו שיערי מנחות, היה עכשיו שיחמצו, והיו בודקים אותם מחמץ, היו בודקים אותם, אז ברור שבאותן מבואות אין חמץ, בכל זאת מה? יש חובת בדיקה. זאת אומרת שיש גזירה מדרבנן שלא פלוג של חמץ, גם באותן מקומות שאני לא יודע שאין בהם חמץ. וכאן זה מאוד מעניין, כאילו כל החומר שאנשים מנקים וזה, ובאמת נהוג בהרבה מקומות, פשוט כאילו להניח כמה פרוסות לחם ולאסוף אותם, ובזה נגמר הסיפור. לדעתי באמת צריכים לבדוק, כמובן צריכים לבדוק מעיקר הדין, לא צריכים לעשות, ואי אפשר לעשות ניקיון גמור של פסח, ואי אפשר ולא צריכים לבדוק את המגירות של הגרביים, שם מישהו הכניס עוגיה לתוך הגרביים. אז צריכים לבדוק המקומות ששכיחות בהם חמץ, את המקומות שאוכלים, ולבדוק קצת בחורים וכו'. כמובן, לא יודע למה צריכים לעשות עם נר, זה לא יודע.
מה
היחס
זה למשנה הראשונה
לפסחים עם השורות
של החביות?
כן, אז זהו, זה יישום של זה, שמקומות שאולי הכניסו שם חמץ, אני חייב לבדוק, ומקומות שלא הכניסו שם חמץ, אני לא צריך לבדוק. אני חושב, בזמן נגמרה, באמת רק באותו לילה, לא עושים את ה... לא השתגעו כמו היום. זה באמת מעניין איך הדברים כאילו התפתחו לאורך השנים, באמת הפך להיות קשה למין. אולי נעשה את זה במצה, גם כן עפו את המצות בערב פסח, הייתי מאמין, וגם כשערב פסח היה בשבת עפו את המצות בליל הסדר, הייתי מאמין. הגון ביטל את המנהג הזה, אבל זה היה מנהג באשכנז. אוקיי, נגיד לזה כשאני אומר מצא. דרך אגב, רק המצא על ספר, אני לא קורא הרבה ספרים, רוב הספרים אני לא מצליח לגמור אותם. האגדה של המשרב קשר זה באמת אגדה פשוט מצוינת, זה קל לקריאה, זה מקיף ומעמיק, ויש זה, אפשר לקרוא את זה גם אם לא מכירים את הסוגיה, ואפשר לקרוא את זה אחרי שלומדים את הסוגיה, וגם כן יש חידושים בסידור ואפילו בידע רב, וזה פשוט הגדה שלמה, זה פשוט באמת ספר מפליא. אוקיי, אז שם יש לו מאמר על העניין הזה של אפיית מצות קרוב לפסח. אוקיי, יש מנהג אחר מאוד מאוד מוזרם, מאוד מאוד ישן, של לעשות פרוסות. המנהג ממש חמור, אני לא יודע למה חושבים את זה, ויש איזושהי שאלה לגבי ברכה, וכן פשוט הבדיקת חמץ זה לוודא שאין חמץ, לא נמצא חמץ, בסדר, אם מוצאים חמץ אז צריכים לבאר, בסדר, הבנתי, אבל המצווה היא בדיקה שאין חמץ, אז אם אין חמץ זה בסדר, אז מה? אז לא קיימתי את המצווה, בדקתי, זה לא מבין מה הסיפור. פעם כשהייתי ממש צעיר, מתלחם איזשהו בחורה שאל אותי אם היא צריכה, אז קודם אמרתי לא, אחר כך אמרתי כן, זה רייבד, שזה שהנחת חמץ זה מעשה נשים, אז אמרתי לא נשים. יש עוד מנהג מאוד מעניין, הרמה מביא מצד המעריל, וזו הסיבה שיש כף קיבל, הם עדיין שלכם את זה. אז זה באמת, יש דין כזה שזה הוזכר במעריל, שאם יש כף שהם לא מוצאים חמץ צריכים לשרוף את הקף, אז זו הסיבה שמשאירים קף עץ ואשר לקיים את המרביל. אני לא יודע, זה דבר מאוד מעניין, יכול להיות שזה קשור, אני חושב אומר על עצמו, מקשר את זה, יש דין של היבש, והישם אומר, במקום שאין לך לולב אלא יבש, לקחת את הלולב היבש, הוא מבין, יש דרך אחרת להבין שההידור זה עניין יחסי, ומייבש, כל זה מה יש, אז זה ההידור, זה אופציה אחת להסביר, אופציה אחרת שכנראה אולי המריל בנה על זה, שכשאין מצווה עושים את זה כיעני מה שאפשר כדי לשלוש תשתכח. אולי זה זה, אולי זה סיפור אחר, שזה גם כן ביטוי שהמעשה ביור זה כן גילוי של יחס. אז אם יש חמץ אז שורפים אותו, אם אין חמץ אז שורפים כדי לומר שאנחנו לא מחשיבים חמץ, משהו כזה. אוקיי? זה שתי אופציות להבנת לנו. יש שני איסורים, בעל ירא בעל ימצא, בדרך כלל אומרים את זה מהר ביחד, האם באמת הם שווים או לא שווים. הר"ן, זה בעצם נורא עיצב את כל התודעה, ואני זוכר פעם ראשונה שקראתי משהו ששבר את זה, אני הייתי בהלם, הר"ן היה כך משכנע שאין שום שוני, שהם שניהם חופפים. יש הרבה ראשונים שאומרים שהם לא חופפים. הר"ש כותב שזה לא יהיה, אל תחשוב שצריכים לראות את החמץ בגלל שכתוב לא ייראה, אז שלא ניתן לראות, אבל ממנו משתמש באמת יש פער מסוים שזה לא בגלל ההקש, זה בגלל שאני מדייק לא ייראה, אבל אז אם יש איזשהו החתם שזה לא ניתן לראות את זה, אולי אם זה תמון או משהו שאינו חינמי, ואולי זה פותח פתח שאולי יש שוני בהגדרה מסוימת ואין כאן איזשהו הקש גמור. כסף משנה עוד יותר מרחיק לכת ברמם שלא ייראה, זה ממש, זה דווקא מראה דבר מאוד מעניין. ריבריכים פרלה כמובן בגאונותו באמת סובר הרמה שלמה של ראשונים וגאונים שחוקים על דברי הרם כל מיני ניסוחים שונים שבאמת יש פעם מסוים בין בעלי רבי אוקיי, מה קורה לגבי טהור וחמץ? אז כאן יש מחלוקת ראשונה מאוד מעניין, ולפי רש"י ורמב"ם עוברים על בעירה וטהור וחמץ. יש כאן תת מחלוקת ברמב"ם שהיא מאוד מעניינת, וגם הלכה למעשה זה מאוד חשוב. לפי המגיד משנה זה דווקא אם יש כזית בכדי אכילת חס, שזה משהו, זה תולי בכזית ובפרס, אבל בין 8-12. תחת לזה אפשר לשמור את זה. לפי הגאון זה אפילו טעם, שזה מאוד כמובן מאוד מחמיר הרבה יותר. לפי רבי נתן לא עוברים על תערובת חמץ, הכוונה שעוברים ועוברים מהשולחן שאסור באכילה, אבל לא אין פה בעירה. אני אישית רבי מחמיר בכל והוא לא מוכר כלום, אני מחמיר לפי המאגנים שאני אומר על דברים שיש שם טעם חמץ, אבל כעיקרון זה מה שאני חושב שכדאי לך כמו המאגנים שלך גם נשמע באמת כחום. מה באמת האיסור של תערובת חמץ? וכאן כמובן זה קשור לשאלה הקודמת, האם זה גם כן מוגדר כחמץ? נכון, בכל תור כולה אולי זה בטל, אולי זה, אבל זה גם חמץ? או שאני אומר את זה באיזשהו איסור עצמי, כמובן זה יהיה שאלה מה קורה לבעל ירא. יש ספק מאוד מאנשים שאומרים את החינוך של פחות יותר הולך לכיוון הזה, האם מי שאכל חצי זית חמץ וחצי זית תערובת חמץ הם עובר? אז זה לכאורה במקרה קלאסי שיש לו את הנפקא מינה ואין לו את הספק. יכול להיות שזה גם כן קשור למגיד משנה, מה באמת אופי המחלוקת, מגיד משנה אומר זה צריך להיות דבר שקיים בדיני תערובת. ובדיני תערובת, לפי הרמב"ם לפחות, רק לא קימה, כי זה התפתח אל הפרט, זאת אומרת שהאיסור קיים. הגאון כנראה חושב שיש חידוש מיוחד בדין תערובת חמץ, מעבר לדיני, לעבר מדינים הרגילים של ביטוח. אוקיי, עכשיו מה שנוגע גם כן לפתרון שלנו היום לגבי מכירת חמץ, רק שתדעו, המניע הגדול היה באמת תעשיית שחר. שחר היה סיפור גדול בימי ביניים. רק שתדעו, אין לי מושג למה לא שתו מים. מים היה בשביל בהמות, אנשים לא שתו מים. אז בהתחלה זה היה יין, פרופסור סלווג' הוא מצטט, יש תשעות אחד שהוא מתאר את התהליך ההיסטורי, אבל מעבר לקו מסוים בצפון אין מספיק יין. אז מה עשו? עדיין שתו יין, כאילו לא שתו מספיק. אז יש תשעות אחד שמוכיח מהגמרא שבחומץ אין איסור יין נסח, ואז אתה אומר, נכון, מעיקר דין בחומץ אין איסור מגע יין, מגע בגלל שזה לא יין, אבל היום אנחנו לא בקיים מה בדיוק השוני בין חומץ ליין. הכל אותו דבר, בעצם. אנחנו לא בקיים, אתם בקיים בין חומץ ליין? הם היו שותים דברים שלא עלינו, הקו הזה בין בינו לבין חומץ לא היה ברור. אבל לא שתו מים, היו נהרות גדולות, הראינו נהר, זה לא כמו הירדן של היום, זה נהר נהר, ולא שתו, ושתו חומץ במקום זה, לא מבין. אוקיי, אבל זה מה שעשו, אז מעל תעשיית השיחה גם כן היה, זה באמת, שיחה כמובן לוקח מ-12 חודש, אז בעצם, אם אתה בעצם מנשל יהודים להחזיק ענף כלכלי שלם של שיחה, אז זה בלתי, זה מאוד מאוד קשה כמובן אחרי כל המגבלות האחרות של הפעילות הכלכלית של יהודים של הנוצרים עשו. אז גם כן אז רצו למצוא פתרון והמציאו את הפתרון הזה של מכירת חמץ. עכשיו בשאלה אחרת, שמישהו רצה למכור את החמץ כדי להכיר לבהמות, לבהמות שלו, וכאן עלה את השאלה. גם יש כמה שאלות כאן, אחת בעיה של הרמה על איסור תורה, עוד מעט נדבר על הפונקציות שונות. יש בעיה לגבי בעל עירו וגם כן לגבי הנאה במקרים מסוימים, כמו לאכלת בהמות. יש בעיות טכניות בפעולת קניין לנכרי, יש לנו משניות רבות וסוגיות שלנו על קניין ליהודי, קניין לגוי זה די דל, ויש כאן קצת בעיה גם כן מצד גודל החמץ ומיקומו לעשות איזשהו קניין שזה יחול על זה. יש אגב, יש שכיבת מקב, אז יש בלגן גדול בדיוק איזה קניינים יש לנחרי, זה בעיה אחרת. יש גם כן בעיה בשליחות למחירה. בנוסף יש בעיה של עצמה ועוד מעט נגיע לה, ועכשיו זה קצת פיקנט, לא יודע אם זה טוב, זה מעניין, אני חושב זה היה מעניין. אם אני מוכר את כלי חמץ, למה הם לא חייבים בתפילה? זה באמת העצמה. אז בואו נעבור אחד אחד על הבעיות השונות. לגבי הרמה, זה תפועת שר הוכיח שבאמת בדין דרייתא, הוא חושב שבדין דרייתא אין אסור הרמה, ורק יתירו הרמה בדין דרבנן. עכשיו בא, אז כאן בא תפוצה של האחרונים ואומרים דבר כזה, שבעצם הביטול אינו אפקטיבי בגלל שהמחירה זה מחשיב את החמץ. ומאוחר הפשטות הייתה להגיד לה, אחרי ביטול אז כל דין שבא יורה זה רק מדרבנן, אז בעצם אני משתמש במחירה כדי להימנע מבדיקה, אבל בדיקה רק מדרבנן, אז אולי זה הרמה על דין דרבנן. אז כאן בא כמה אחרונים ואומרים לא, אם אתה מוכר המחירה היא תרתי דסתרי עם הביטול. וכאן הם יש אחרים שמגדילים עוד יותר, ומה זה יותר גרוע ממה שהתחלת, בגלל שהמחירה בעצם לא תקפה בגלל בעיות שונות, בגלל שאין לנחרי כנין אגב ואין לו זה ואין לו בן גבירתת וכו', אבל המחירה כן תקפה שזה סותר את הביטול. כלומר, הפעולת מחיר, למרות שהיא לא חלה להעביר את הבעלות, היא חלה לבטל את הביטול. וזה לא טענה מופרכת. אני חושב שיש היגיון מסוים מטענה הזאת, כמובן לא מתקבלה. מה שגם כן מאוד מעניין, שיש תוספתא שמדבר על נתינה לנוכרי, ויש ביטוי שם, ובלבד שלא יתננה, ובלבד שיתננה במתנה גמורה. לא כל כך ברור מה הביטוי הזה אומר. יש מקום להגיד שהכוונה מתנה גמורה שהוא לא יחזור. עכשיו השאלה מה זה לא יחזור, הם זאת אומרת שאין תנאי מפורש שיחזור וזה מתנה גמורה, או האם זה החמץ, אתה יודע מה אני מצפה ממך, האם זה מספיק. אז זו נקודה לא כל כך ברורה. היה פעם מקרה בכפר ציון שבאמת הגוי בא ודרש את החמץ. אז רב גלעד סיפר שפעם שאם זה היה קורה אצלו בקיבוץ, אז היו, והוא היה מורה לשרוף את כל החמץ, לתת לגוי את כל החמץ, אז היו שולחים אותו על אותו מסעית עם החמץ לכפר של הנחרי. אוקיי, אז זה גם כן היה מקרה מאוד מעניין בברוקלין שככה, אני לא יודע אם יודעים את זה בציבור הרחב, שפעם מכרו את זה לגוי לשרת של בית כנסת, ואחרי פסח ישו הרב השרת אחרי כמה חג, זה היה עבודה מאומצת והתחילו לשחח. אותו שרת אומר, אתה יודע מאיפה אני יודע את היידיש שלי? הוא אומר, לא, חשבתי שהיו המון איטלקים שידעו יידיש, ולא עכשיו אפילו יהודים לא יודעים יידיש, אבל לפני 40 שנה היו ככה אנשים שגרו בשכונות מהגרים, שהיה איטלקים עם היהודים, ולמדו שרה גם. הוא אומר, חשבתי מהשכונה, אז הוא אומר, לא, מאמא שלי, הוא כתב, אני, כאילו, היינו קתולים מצד אבא, בגלל שאבא היה קתולי, אבל אמא שלי באה מבית, כמו היא לא הייתה יהודית, נצרל, היא באה מבית יהודי. והוא קנה את כל החמץ בברוקלין, אבל הרבה מהחמץ בברוקלין, וכמובן זה היה גורם, וזה גם כן לשליחת הרבנים עם הדיור חמץ של אחר פסח. אז לא יודע למה, איך התירו מישהו סיפר לי איך התירו. אוקיי, זה מייסר שייך, אני הרבנים באמת סיפר לי את זה, הוא ידע לכם. אוקיי, בה התגובות של המקילים, זה במקור חיים, אז דבר אחד הוא אומר, אין דין דבר כזה שלא מרימים על דין תורה. יש הרמות, והוא מוכיח שיש מקרים מסוימים שהרימו על דבר דין תורה, ויש מקרים אחרים שלא, מתי הרימו, מתי לא הרימו, זה באמת מאוד קשה לדעת. אוקיי, יש גזרת הקדושים מרימים המעשה שני בגלל שכתוב בו ברכה, אבל יש כל מיני דינים אחרים שרבי עקיבא קידש, היה כהן שקידש נשים בנהרות בשעת בצורת כדי להכיל אותו נשומה, יש עוד אחר, הוא מביא הרבה מקרים של הרמה גם בדיני תורה, וגם כן הוא אומר שכיוון שבטלו אסור מדרבנן, זה הכל החובה רק מדרבנן, והוא ניטרל, כמובן קיבל את התהליך הטכני של המחירה, וגם כן אמר שזה לא סותר את הביטוח. Okay. כמובן עדיין השאלה האם אפשר למכור את החמץ להכיר לבהמות, זה נפקא מינה בין הגישות השונות. האמת היא, כל הדיון הזה ממש מרתק על תפילת כלים. אין לי מושג איך זה הולך.
מי אמר שעוברים על בלוע בכלים? זה פשוט הזוי. אין כזית, לא יודע למה מכרו את הכלים. מי צריך את הכלים הראשון? זה דווקא מעניין, אבל הם נהג כזה למכור את הכלים, אין לי מושג
למה.
ואז מה באמת אומר? שאחרי פסח הכלים חייבים בתפילה. לא יודע למה, זה מפליא אותי למה חשוב כך, אבל בואו נלך אחרי האחרונים שבאמת דיברו המציאות שזה היה כלול בשתם אחר. שלמה קלוגר יש דבר מעניין, הוא אומר, כיוון שמחירה זה רק הרמה, אין חיוב תפילה. זה נקודה ממש לא ברורה. לכן יש שתי אופציות להבין את האמירה הזאת. אופציה אחת להגיד, שבדין אמנות המחירה קיימת, אז אין בעיה הרבה עם עושה. הדין של תפילה לא הולך אחרי בעלות המשפטית, אלא על השיוך. וכאן, דבר שזה רק הרמה, אז זה לא בדיוק משוייך לנחרי. יכול להיות שיש לזה, אני יודע, נפקא מינות אחרות לגבי המהות של שיוך לנחרי, ועד כמה, נגיד, כלים שנוצרו במפעל בסין בהזמנה של החברה הישראלית. כמובן, אחד לא עושה שרחים כאלו בארץ, שהוא סולטן לא. אז, אבל הם מזמינים בסין, אז האם זה באמת חשוב שבסין בעצם לא, באמת הבעלות שלהם היה בסין ואחר כך זה היה מכירה למרות שזה היה בהזמנה. אז אולי יש הסכמים מסוימים שאומן לא קונה בשבחלי ואומן עושה את זה בשביל המוכרים בישראל, אבל זו שאלה מעניינת, האם עצם ההזמנה הזו מספיקה לפתור מי ביטול או לא, מי תפילה, שזה הלכה מעשה קורה הרבה. אופציה אחרת להגיד ההפך, הבעיה של שיוך, אני הייתי אומר בדיוק ההפך, שבעירו תלוי בשיוך ולא בבעלות. בתפילה כלים אני איך שהיא יכול להבין שני הצדדים, אבל היא נראה יותר בחמד שהוא שייך לקבוצה השנייה, לשיוך ולא כל כך לבעלות משפטית. אני גם כן פעם הלאיתי את זה לרבי, וגם כן יש אחד מהאחרונים היום שמדברים על זה, יש לי שני הלכות לגבי חמד ששייך לי דרך החברה. יש לי מניות ב בנק הפועלים. בבנק הפועלים יש להם למנכ״ל שומר איזה וויסקי בתוך אני יש לי בעלות יש לי מניות במייקרוסופט, במייקרוסופט יש להם שהוא קפטריה של זה, או אני יש לי מניות בחברת בדי שיוצרת יטריות. האם אני, מה אני עושה עם זה? אז באמת, אני חושב שזה משנה הלכות, שהוא באמת דרש לכלול את זה בתוך השטר מחירת המדינת, כמובן, זה בדיחה, אני לא יכול, אם אני אשאר, דבר שייך לי דרך החברה, אני לא מוסמך למכור את זה, אני לא יכול למכור את זה, להגיד, אני קניתי מניות, אבל רק המפעלים XYZ שייכים לי, לא מפעל הזה, לא רווחי. או שאתה קונה, אתה שלא קונה, אין דבר כזה. אבל כן מה שחשבתי, שבאמת זה לא ברשותי, כלומר גם למי שיש כל המניות של החברה, הוא לא יכול לגשת לנכסי החברה. כלומר, ביל גייטס נכנס למשרדי מייקרוסופט והוא לוקח עד, זה גזע. לא יודע אם יתבו אותו, אבל כעיקרון אין לו גישה לנכסי החברה. הוא לא יכול להגיד, יש לי 30 מיליארד דולר של זה, אתה מקוטט על זה על עד ששווה 3 שקל, אבל זה בעצם לא משנה, זה נכסי החברה, ואין לו גישה לה. וממילא, אני חושב שזה סביר שבבעל יערה זה לא נחשב בגלל שאין גישה, זה כמו אין ברשותו. אז דווקא על זה, הנקודה הזאת, אני חושב שיש נקודת תורפה. אופציה אחרת, להגיד הפוך, שבדיני ממונות המחירה בטלה, אבל זה עדיין
הכרזה שאני מעוניין להיפטר מהחמץ כן ביטול יותר מעשי, אמנם זה גם כן די מחודש, אבל זה מה שיש. הראשון מקלוגר גם כן מעלה טיעון אחר שנשמע לי מאוד מאוד מוזר, כיוון שהרמה היא רק מדרבנן זה בסדר, כלומר אני רק מקבל הרמה בדין דרבנן, זה מאוד כאילו הוא מבין שזה לא חל מדרייתא, אבל אחרי זה לא יודע, הדין הוא שזה חל מדרייתא, זה לא יפה דין תורה שזה דין עקרוני, אז אני לא אני יודע יעשה איזשהו מניפולציות לקוני, דיברתי, כתבתי מאמר פעם שאני לא אקין איזשהו מנגנון דרמה על M16 כדי להרוג את השכן שלי, למרות שהוא אפילו שכנים עצבנים, בגלל שאני לא מערים על דין תורה, זה האמירה, ודין דרבנן שאני רואה שזה יותר טכני, לא כך מהותי, אז אני מוכן להרים, זה לא שהרמה לא חלה מדרית, היא חלה מדרית, אני מעוניין לשמוע את דיני תורה, לא למצוא דרכים לעקוף אותה, אבל זה לא אומר שהעקיפה לא תופסת, אבל זה מה שהוא טוען. ברוך השולחן יש לו טענה אחרת, שכיוון שלא צריכים למכור מעיקר הדין, שכמובן זה מחריף את השאלה שלי עם העיקר, למה כותבים את זה בשטר מכר? אוקיי, אז אני באמת לא מכיר, אז אין גביר דעת על זה, זה קצת מוזר, אז אין גביר דעת על כל הסיפור. אוקיי, אבל זה מה שהוא אומר, אני גם לא מבין, אז למה להיכנס לזה. אוקיי, אז זה בעצם הסיפור השלם.
Okay, so, let me add any other line. Sunny.